אז ערב טוב לכולם, ערב טוב. אני מקווה ששלומכם כולם בסדר. כאן כולם נראים נפלא, זוהרים, מסנברים, מדהימים. יופי, אז אנחנו נתחיל. אז אנחנו בעצם נמשיך מאיפה שהפסקנו. ובפעם שעברה עשינו שתי מדיטציות, אם אתם זוכרים. הייתה מדיטציה על פיתוח המודעות לנדירות של ההזדמנות שבה זכינו בחיים האלה. ואחר כך עשינו מדיטציה על חמלה, שזה אחת מארבע המשאלות האינסופיות. אז התוכנית היא להמשיך. ומבין שלבי הלמרים השונים, יש ארבעה שנחשבים כמוקדמות שחייבים, שבלי זה קשה לתרגל וקשה לעלות על הדרך. הראשון דיברנו פעם שעברה, זה לפתח הערכה עד כמה נדיר מה שקורה לנו כרגע בחיים האלה. ועל זה דיברנו. וקראנו לזה מהפך בחשיבה, אם אתם זוכרים. מהפכה או מהפך בחשיבה שלנו. כשלפני זה, לפני שאנשים מפתחים את המודעות הזאת, הם משייטים להם בחיים, לאן שהחיים לוקחים אותם, והם לאו דווקא עוצרים ושואלים את עצמם, מה המשמעות של החיים האלה? ומה אני עושה עם החיים האלה? אז זה, המהפך הראשון הזה, הוא הרגע הזה שעוצרים וקולטים עד כמה ההזדמנות נדירה, ואם היא כל כך נדירה, אז אני רוצה לנצל אותה במלואה. ואיך אני אנצל אותה במלואה? מה המשמעות העמוקה שאני אתן לחיים האלה לפני שהם יסתיימו? אז זה היה מהפך עיקרי, נקרא להם מהפכים עיקריים. אפילו קראנו לזה מהפכה בחשיבה. ואני לא יודעת אם כל אחד מכם זוכר את עצמו לפני ואחרי. איך הייתם, איך החיים שלכם היו לפני הלימוד הזה, או החשיבה הזאת, או הערעור הזה, ומה קרה להם בעקבות זה. המהפך השני, שהוא חשוב לא פחות, כאמור, יש ארבעה עיקריים, זה פיתוח המודעות למוות ולרעיות שלנו. למוות והרעיות בכלל, אבל שלנו בפרט. ואני אחזור על דברים שכבר אמרתי בפעם שעברה. וכשאנחנו עולים על דרך רוחנית, כדי שנעלה עליה טוב, אנחנו צריכים את השינויים האלה בתודעה שלנו. זה הראשון שדיברנו עליו בפעם שעברה, והשני שנדבר עליו הפעם, ועוד שניים שאני מקווה שנזכה בהמשך בחודשים הבאים. להגיע אליה. אז כמובן אלה ארבעה מהפכים מבין הרבה שבעצם צריכים לקרות. אבל לפני שהמיינד שלנו עובר את התמורה העמוקה שהוא צריך לעבור כדי להשתחרר מסבל, אז אלה הדברים הבסיסיים ביותר שצריכים לקרות, אחרת אפילו לא נתחיל לתרגל. לא נחפש את הלימוד, או לא נחפש את המורים, או נחפש פגמים במורים, או כאלה דברים. אז כאמור, היום אני רוצה לדבר על השלב השני, והוא פיתוח המודעות למוות ולרעיות שלנו. אז זה יהיה הרהור בכל רם. אתם יכולים לעשות את זה כמדיטציה, אתם יכולים להיות בעיניים פקוחות, בחירה שלכם. אני אדבר לאט מתוך כוונה שאפשר יהיה להתעכב ולתת לדברים לחלחל. אז אנחנו נתחיל מזה שאנחנו קודם כל ניצור הרפיה בגוף שלנו. אני מקווה שכולכם יושבים בנוח, אלה שכאן ואלה שאני לא רואה. וליצור הרפיה בגוף. לבדוק עם עצמנו אם יש מקומות שיש בהם מתח. ולהרפות אותו במידה שיש כאלה. עד כמה שאפשר להביא את הגוף למצב שקט. ועם זה שהוא שקט, אנחנו גם שומרים על ערנות ועל דריכות. ואתם מוזמנים גם לבדוק עם הנשימה שלכם, ואם אפשר פשוט להרגיע אותה. נשימה טבעית, לא צריך לשלוט בה, אבל לתת לה לזרום ללא הפרעות. וכמו תמיד במדיטציות, מכיוון שכוחנו דל, כוח התודעה שלנו דל, אז אנחנו צריכים עזרה. והעזרה במסורת שלנו היא מכמה שלבים מקדימים שאנחנו עושים, צעדים מקדימים למדיטציה. ואנחנו מתחילים במחשבה של הליכה למקלט. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי, כל אחד בביתו, ואלה שכאן אתם יכולים להצטרף אליי. אנחנו נגיד את תפילת המקלט. הדבוי ארתי, עשי מבטחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של מתן והשאר, לכלי להערה למען כל הבריאה. הדבוי ארתי, עשי מבטחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של מתן והשאר, לכלי להערה למען כל הבריאה. הדבוי ארתי, עשי מבטחי, בבודה, בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של מתן והשאר, לכלי להערה למען כל הבריאה. אז זאת הייתה התפילה של המקלט, וסיימנו אותה עם המחשבה על כל הברואים, שזה מעביר אותנו כבר למחשבה השנייה של בודיצ'יטה. עכשיו נגיד את התפילה לבודיצ'יטה. מי ייתן וכל היצורים ישתחררו מכל אחיזה בקרובים וכן משנאה לרחוקים, והלוואי שישיגו אושר מדהים. מי ייתן וימלטו מן הים העמוק של סבל קשה מנשוא, והלוואי שלעולם לא יהיו נפרדים מעונג נשגב של הדרור. אז אלה היו שני צעדים של מקלט ושל יצירת המחשבה של בודיצ'יטה. והשלב הבא, אנחנו מזמינים אלינו את הלמה, שמשמשת כמעין מגנט לכל הבודות, שאת ברכתם אנחנו רוצים ושעוברת אלינו דרך הלמה שלנו, ואנחנו צריכים הרבה עזרה מהבודות. אם ניסיתם לעשות תרגול מעמיק, אתם יכולים לדעת את זה ישירות. אז כמו שעשינו פעם שעברה, אנחנו נעזר פה בפסוקים מאלפי מלאכים. למעשה כרגע נגיד רק פסוק אחד שהוא מסוף התפילה, שאומר, למה שלי יקרה מזירה, אנא בואי ושכני על הכס של הלוטוס אשר בליבי. פרסינה עליי אהבתך הגדולה, אנא תני שאשיג את גופך, דיבורך ואת תודעתך הנשגבה. אז עם הפסוק הזה אנחנו מזמינים אלינו את הלמה. אנחנו מזמינים את ברכתה, את ברכת הגוף, הדיבור והתודעה הנשגבה של הלמה שיבואו אלינו. והאופן שבו זה נעשה, עשינו את זה גם בפעם שעברה. אני פה נעזרת בתיאור שישנו במנחל הלמה. מכוח תחינתי, פורצות קרני אור לבנות, אדומות וכחולות, הנוסעות עם הנצוף של אלמוות, משלושה מקומות על גופה של הלמה, המייצגים את מעשיה, דיבורה ורוחה הקדושים. הקרניים פורצות בשלבים, ואחר כך כולן כאחת. הן נמסות לאותם המקומות בגופי, תחילה בשלבים, ואז כולן כאחת. הן מתארות בי ארבעה סוגי מכשולים, ומעניקות לי ארבעה צמות תאורות, וארבעה גופים נשגבים. אז זה התיאור המילולי, וכשאתם אומרים אותו, אחר כך, כשאתם עושים את התרגול בעצמכם, אתם מלווים אותו בהדמיה. והדמיה היא, אנחנו מתאמים את האות אום על הקודקוד של הלמה. האות היא לבנה, היא זוהרת, היא מפיצה אור. וקרני האור מתפשטות מן האות אום. הן לבנות, זוהרות, הן מעורבות בצוף של אלמוות. והקרניים מגיעות אלינו. הלמה יושבת בין דמיוננו, באוויר שלפנינו, בגובה העיניים. ומהאום הקרניים מגיעות אל הנקודה אצלנו בין הגבות. משם האור מתפשט בכל גופנו, ואנחנו מדמים אור זוהר לבן, שמתהר את כל המכשולים שקשורים בגוף, את כל המחלות שלנו, את כל ההשפעות המזיקות עלינו. ואנחנו מדמים שכל גופנו מתמלא באור לבן, שקוף, זוהר, לא חומרי, טהור לחלוטין. וכתוצאה מכך, אנחנו מדמים שכל הרשומים השליליים עם מעשי העבר שלנו, מעשים שעשינו בגופנו, של פגיעה בזולת, או הריגה, או לקיחת מה שלא ניתן, או התנהגות מינית לא תאורה, או כל סוג של פגיעה שעשינו בגופנו, כל הזרעים השליליים האלה מתוארים על ידי האור הזה, והאור גם מביא אלינו זרעים להשיג את גוף הנירמן הקאיה של הבודה. אחר כך אנחנו מדמים אות האדומה שנמצאת בצ'קרת הגרון של הלמה, ומשם זוהר אור בצבע ארגמן, והוא מגיע אל אות א שנמצאת בצ'קרת הגרון שלנו. האור הזה ממלא את כל ההוויה שלנו באור ארגמן, מעורב בנקטר על מוות. וקרני האור האדומות האלה, מצ'קרת הגרון, מתפשטות בכל גופנו, ומתארות את כל הקרמה השלילית שצברנו בדיבור, וכל המכשולים שבאים ממעשים כאלה, כל הזיהומים שבאים מדיבור שקרי, מדיבור מפלג, מדיבור בוטה, גס, או מדיבור ישרק. והאור מתהר את אלה וזורע בנו זרעים להשיג את הסמבוג הקריה, את גוף האור של הבודה שאנו עצמנו נהיה. בשלב שלישי אנחנו מדמיינים את האות הום בצבע כחול עמוק בליבה של הלמה. משם פורצות קרני אור בצבע כחול זורמות אלינו יחד עם נקטר על מוות אל אות הונג שנמצאת בליבנו אנו. האור מתהר את כל הרשומים השליליים ואת כל המכשולים שקשורים במחשבות הלא תאורות שלנו. האור ממלא את כל גופנו, את כל הווייתנו, מתהר אותנו וזורע זרעים כדי שנוכל אנו להשיג את הדרמה קאיה, את גוף החוכמה של הבודה. אז קיבלנו את הברכה של הגוף, הדיבור והמיין של הלמה. ועכשיו אנחנו מדמיינים אור בשלושת הצבעים שזורם אלינו בו זמנית, מן הקודקוד, מן הגרון ומן הלב של הלמה, בצבעים לבן, אדום, כחול. והאור הזה נספג לתוכנו דרך הנקודה שבין הגבות ודרך צ'קרת הגרון ודרך הלב שלנו. וכל הקרניים האלה, התאורות, מתארות אותנו, את הגוף, הדיבור והתודעה שלנו בו זמנית. את כל המכשולים, את כל הרשומים השליליים. ונזרעים בנו זרעים להשיג את התובנה של הסבבה וקאיה, שזה גוף המהות של הבודה, שהוא חלק מן הדרמה קאיה, והוא חלק מן הסמבוגה קאיה, והוא חלק מן הנירמנה קאיה של הבודה, שאנחנו נהיה, וזה הריקות של שלושת הגופים האלה. בעקבות ההדמיה הזאת, אנחנו מדמים שהלמה שעד עכשיו הייתה מולנו, מתרוממת וקטנה ומסתובבת ונוחתת ברכות על קודקודנו, עשויה מאור, פונה בכיוון שאנחנו פונים, וגולשת ברכות באופן מענג לאורך הערוץ המרכזי שלנו, מן הקודקוד לעבר הלב. וכעת אנחנו מדמים שהגוף, הדיבור והמיינד שלנו נהיים בלתי נפרדים מן הגוף, הדיבור והמיינד של הלמה. ואת החלק הזה נסיים בשני הפסוקים הבאים מאלפי מלאכים, שבהם אנחנו שוב פונים בתחינה ללמה. עכשיו היא יושבת כבר בליבנו, נכון? למה שלי יקרה מזירה, אנא בואי ושכני על הכס של הלוטוס אשר בליבי. פרסינה עליי אהבתך הגדולה, אנא תני שאשיג מטרות שבדרך ואלו אשר בסופה. למה שלי יקרה מזירה, אנא בואי ושכני על הכס של הלוטוס אשר בליבי. פרסינה עליי אהבתך הגדולה, ישארי נעימי עד היום בו אשיג לב ליבה של כלי ליער. אז לרגע אנחנו נשארים עם התחינה הזאת ונותנים לה להדהד בנו. וכעת אנחנו נעמיק את ההרפאיה שלנו. אם קודם הרפאנו את הגוף ודאגנו לנשימה סדירה, עכשיו אנחנו גם רוצים קצת להרפות את התודעה שלנו, במיוחד להרפות אחיזות שיש לנו. והאחיזות הכי חזקות שיש לנו קשורות בנו עצמנו, בגוף שלנו, במיינד שלנו, במחשבות שלנו, ברגשות שלנו. אלה זהויות שאימצנו לעצמנו והן מלוות אותנו כל הזמן, עד כמה שאפשר, עד כמה שאנחנו מודעים כרגע. אנחנו משתדלים להרפות את האחיזות האלה. זאת אומרת, אם באות מחשבות, לא לראות אותם כשלי. אם באים רגשות, לא לחשוב, הם שלי, זה אני. אנחנו משתדלים לשחרר. לא תמיד אנחנו יכולים לשחרר את המחשבות, הן באות מתי שהן באות. אבל אנחנו יכולים מצידנו להשתדל לשחרר את האחיזה במחשבות האלה ואת הזהות שאנחנו מזדהים איתן. וככל שאנחנו יכולים לעשות את זה, המודעות שלנו באה לשכון בתוך מקום טהור, מקום שקט. כשכל האחיזות פוחתות, נשאר רק טוהר ושקט. זה מה שנשאר. זה לאן שהריטריט עמוק מוביל אותנו. ובו בזמן שאנחנו מרפים אל תוך השקט ואל תוך התואר, אנחנו גם שומרים על עירות, על בהירות, המודעות שלנו, אם אתם זוכרים, היא צלולה ומודעת. אז אנחנו רוצים להתחבר לצלילות הזאת עד כמה שאפשר. הצלילות הזאת שהיא מעין אור שקוף, אם תרצו, שמאיר את כל מה שמופיע בחיינו. מאפשר את כל מה שמופיע להופיע. אז אפשר להגיד שזו צלילות מהירה, באלף. צלילות מהירה, במובן זה שהיא מאפשרת לנו לחוות את כל התופעות שמופיעות בעולמנו. הצלילות הזאת מאפשרת אותה. אז בעודנו שוהים בתוך ה... רוגע הזה והשקט והבהירות הזאת של המודעות שלנו עד כמה שאפשר, אנחנו מניחים בצד את כל העיסוקים שלנו, את כל הפעילות שלנו. אנחנו מאפשרים לכל התנועה הזאת במיינד שלנו קצת להירגע, קצת להוריד ווליום. ואנחנו משתדלים לשהות בתוך השקט שבתוכו מתרחשות כל התנועות של המיינד שלנו. מודעות שקטה צלולה, שהיא תמיד איתנו, היא פשוטה לגמרי, אין בה שום השלכות. והיא כוח מדהים ומרפא בחיינו. אז עד כמה שאפשר, אנחנו משתדלים לשהות שם. המודעות הזאת שלנו, אפשר לראות אותה כזרם של מודעות, אבל לא זרם שוצף, הוא שקט לגמרי. זרם במובן שהיא לא פוסקת, היא לעולם לא פוסקת. היא הייתה שמה לפני שהגוף הזה נולד, לפני החיים האלה שקיבלנו. יחד עם זה, הקיום הנוכחי שלנו, עם הגוף והתודעה האנושיים, מותנים על ידי קרמות שקשורות בגוף אנושי ותודעה אנושית. אז כל הרישומים האלה שקשורים בקיום האנושי שלנו, הם מוזרעים, זרעים קרמיים, שנזרעים ומבשילים ומייצרים תוצאות ומייצרים מציאות, ויש הרבה התרחשות והרבה תנועה. כל זה קורה בתוך המיכל הגדול הזה, העצום והשקט של המודעות שלנו, הצלולה, והמודעת, שהיא נמצאת שם כל הזמן, והיא לא מושפעת מכל ההתרחשויות. היא מאפשרת אותם, אבל היא לא מושפעת. בדיוק כמו שהשמיים מאפשרים לעננים לבוא וללכת, אבל לא מושפעים מעננים. וכשהחיים האלה הסתיימו, אותו זרם טהור של מודעות ממשיך. אלא הפעם הוא כבר לא מותנה בגוף אנושי או תודעה אנושית. את הגוף האנושי והתודעה האנושית אנחנו צריכים להשאיר מאחור, נאלצים להשאיר מאחור בזמן המוות. אבל לא את המודעות. המודעות תמיד שם. אז ההזמנה היא עד כמה שאפשר להתחבר למודעות הזאת, שהיא תמיד שם. היא בלתי פוסקת, והיא בלתי תלויה בכלום. היא מעולם לא נוצרה, והיא מעולם לא פוסקת. וכמובן שהיא ריקה לחלוטין ואין לה שום קיום עצמי. ובכל זאת היא שם. אז עד כמה שאפשר, אנחנו משתדלים לראות את ה... קיום הנוכחי שלנו, את הגוף הנוכחי שקיבלנו, את החיים האלה שלנו, ואת העולם שבו אנחנו מוצאים את עצמנו, החיים האלה, עד כמה שאפשר אנחנו רוצים לראות אותם מתוך הפרספקטיבה הזו של הזרם הזה, הטהור, הצלול והמודע. של המודעות שלנו, המודעות הטהורה שלנו, המודעות הגדולה שלנו, שהיא מעבר למודעות האנושית שלנו. ושבתוכה התרחשו כל הגלגולים השונים שעברנו במשך עידנים. מודעות שהייתה עדה לכל זה, והיא עדיין כאן, והיא תמיד תהיה כאן. אז ההזמנה היא לראות את עצמנו ואת חיינו ואת עולמנו מתוך הפרספקטיבה של המודעות הזו, עד כמה שאנחנו יכולים. שזה כאילו להסתכל בהם מבחוץ. אני אומרת כאילו, כי זה לא באמת מבחוץ, כי המודעות הזאת היא חלק מאיתנו. היא בלתי נפרדת מאיתנו. אבל לרוב אנחנו לא מחוברים אליה. לרוב אנחנו מאוד אחוזים ומאוד מזוהים במה שקורה לנו שקשור לגוף ולתודעה ולחיים הנוכחים שלנו. אבל ההזמנה כעת, כמו שעשינו בלימודי המעמודרה, זה להסתכל כאילו מרחוק בכל מה שמתרחש. שזה מתוך המודעות הגדולה. ואם אנחנו מסתכלים בעצמנו, מתוך הפרספקטיבה הזאת שהיא חכמה ושהיא מבחינה ושהיא מדויקת, ההזמנה היא לראות את עצמנו כפי שאנחנו מכירים את עצמנו ומזהים את עצמנו, לראות את עצמנו ואת החיים האלה שלנו. ואת המצב המתמיד של השתנות בחיים האלה שלנו. הגוף שלנו כל הזמן משתנה. המיין שלנו כל הזמן משתנה. וכל העולם סביבנו נתון בשינוי בלתי פוסק. בכל רגע ורגע. אין רגע מנוחה. ואם נסתכל בחיים האלה שלנו עכשיו, לבטח יש אנשים שהכרתם ושהם כבר לא איתנו, שחלפו מעולמנו. ויש עוד הרבה יותר אנשים שלא הכרתם ושחלפו מעולמנו. אנשים, בעלי חיים. איפה הם? והיו אנשים אחרים שנולדו עוד במהלך חיינו, שהופיעו בעולמנו, והם קיימים כעת בעולמנו, שקודם לא היו קיימים בעולמנו. היו מערכות יחסים שנוצרו בחיינו, שלא היו שם קודם. והיו מערכות יחסים שהיו בחיינו והתמוססו. אז מתוך המודעות הגדולה, השקטה, הבראשיתית, אנחנו מסתכלים על כל הדברים שהיו לנו ושעבדו לנו, על כל מערכות היחסים שהיו לנו ושהתמוססו, ודברים אחרים בלתי מוחשיים, אולי רגשות שחלפו בנו ושכבר אין לנו אותם. או אהבות שהיו לנו ואין לנו אותם. אז בכוח הדמיון שלנו, אנחנו מתבוננים בכל החיים שלנו, מההתחלה, באמצע, בסוף, כאילו מבחוץ. ואנחנו מתבוננים ונוכחים לדעת שמרגע לרגע בזרם יציב ובלתי הפיך, מרגע לרגע, מיום ליום, ללא שליטה, אנחנו מתקדמים, אנחנו משתנים. האדם הזה שאני חושבת שזה אני, שאני מתבוננת בו עכשיו מרחוק כאילו, האדם הזה מתקרב, מתקרבת אל מותו. אנחנו לא יודעים מתי, אבל אנחנו בטוח יודעים שהמוות הולך וקורה. אנחנו מתקרבים אליו והוא מתקרב אלינו. אז אנחנו בתוך מציאות של שינוי בלתי פוסק. של זרם בלתי פוסק של השתנות. של עקביות ושל מוות. מצד עצמם, הדברים האלה הם לא מהווים סבל. או דוקה, חוסר סיפוק. פשוט זה מה שיש. מצד עצמם אין בהם שום דבר מפחיד, או לא נעים, או לא מספק. כמו פרח שאנחנו רואים. נובט, מלבלב, פורח, נפתח. אחר כך לאט לאט קמל, מתייבש. אולי שולח זרעים. וזה החיים. אז איפה הסבל? הסבל בא כשאנחנו נאחזים. כשאנחנו רוצים לאחוז, להחזיק. לקבע. ברגע שאנחנו אחוזים במשהו שמעצם טבעו הוא חולף, זה מוכרח להוביל לטרגדיה. כי הדברים הם חולפים. כל הפרחים קמלים. אז הסבל לא בא מהמחזוריות הזאת של הטבע. אלא בא מזה שאנחנו מתנגדים לה. אנחנו נאחזים בדברים שאין להם קיום קבוע, שהם כל הזמן בתהליך של השתנות. וברגע שאנחנו אוחזים ואנחנו רוצים שזה תמיד יהיה איתנו, מה שבלתי אפשרי, מה שמעיד על אי הבנה עמוקה, שם אנחנו סובלים. וזה הסמסרה שלנו. הסמסרה, בין השאר, היא תוצאה של אחיזה. ואנחנו מכירים את האמת הראשונה של הבודה, האמת הנאצלת הראשונה. הסמסרה לא מסתיימת טוב. ולמרות שאנחנו שמענו ומבינים, שוב ושוב זה חוזר על עצמו. אנחנו מאבדים דברים כי ככה זה, ואנחנו שוב ושוב מנסים לאחז, ושוב ושוב מתאבלים, ושוב ושוב סובלים. הבודה אמר, שמכל ההבחנות שאנחנו יכולים להבחין בהם, מכל הדברים שאנחנו יכולים להבחין בהם, בנוגע לטבע המציאות, והטבע של מה שקורה סביבנו, ההבחנה הזאת של הראיות, לה יש את האימפקט הכי גדול על חיינו. לה יש את האימפקט הכי גדול על סדרי העדיפות שלנו. על האופן שבו אנחנו רואים את המציאות שלנו. ההבנה הזאת העמוקה של הראיות, לה יש את האימפקט הכי גדול על החוויה שלנו, של החיים האלה. אנחנו כולנו יודעים שהדברים חולפים, אנחנו כולם רואים בטבע שזה המצב, ובכל זאת, כשמגיע אלינו, אנחנו איכשהו בוחרים להתעלם מהאמת העמוקה הזאת, ושוב ושוב סובלים. וזה מוביל אותנו למחשבה של החוסר הטעם באחיזה. סוג של אבילות. לאחוז בדברים שאי אפשר לאחוז. זה כמו לנסות להחזיק את המים בזרם שזורם בנחל, לנסות לעצור את הזרם, להחזיק במים. לא אפשרי. אנחנו לא יכולים לקחת אוויר ולהחזיק אותו בתוכנו לנצח. אנחנו צריכים לשחרר. זה כל הזמן זורם. זה כל הזמן משתנה. וזה מוביל לחוסר הטעם של כל אחיזה. וכשמסתכלים מהזווית הזאת ומהמרחק הזה שאנחנו מתבוננים עכשיו בחיינו החולפים, הניסיון לאחז באספקטים כאלה או אחרים של חיינו הוא הזוי. כי זה לא איך שדברים קורים. אז אם ככה, עם כל הדברים בחיינו חולפים, כולל הגוף שלנו, כולל התודעה שלנו, כולל כל מי שיקר לנו, ואנחנו לא יכולים להחזיק בשום דבר, כי זה הכל בא מהסיבות שלו, וכשהסיבות מסתיימות זה נעלם. אז הדבר היחיד שיש לו טעם בחיינו זה הדרמה. כי כל דבר אחר נאלץ לאבד. כל דבר אחר. הגוף, בני המשפחה האהובים, החפצים שלנו, הכסף שלנו. הכל נאבד. המחשבות שלנו, האינטליגנציה שלנו, כל זה נאבד. הדבר היחיד שילווה אותנו זה הדרמה. וכל מה שתומך בדרמה, וכל מה שעוזר לתמוך בדרמה, זה משהו שנשאר. אלה קרמות שיכולות לבוא איתן. וזה המקלט היחיד בעולם שמשתנה ללא הרף. המקלט האמיתי שלנו בחיים האלה זה הדרמה. וזה הדבר היחיד שאותו נפגוש כשהחיים האלה מסתיימים. במידה שלקחנו מקלט בדרמה. אז כשאנחנו מדברים על המוות, יש לנו את האינטליגנציה המופלאה שלנו. הזיכרונות שלנו, הדמיון. אנחנו יכולים להסתכל במציאות שלנו, באפשרויות בחיים שלנו. אנחנו יכולים לחשוב על מה יקרה בעתיד, שעדיין לא קרה. אבל אנחנו יודעים לבטח, שיגיע רגע של מוות. היום הזה יבוא. והיום הזה קרב. הוא פשוט עוד לא הגיע לאלה מכם שיושבים כאן. ושמקשיבים לשיחה הזו. הוא רק עוד לא הגיע, אבל הוא בטוח יגיע. אז זאת מציאות שאנחנו לא יכולים לעצור. מצד אחד. מצד שני, יש שם כל כך הרבה הזדמנות בשבילנו. כל כך הרבה אפשרויות שהמוות מאפשר לנו. הזדמנויות ואפשרויות, כי לא הכל בהכרח חיובי. ישנה אפשרות, וזה קורה לצערנו הרבה באנשים סביבנו, שהמוות בא עם הרבה צער, עם הרבה כאב, מלווה בפחד, מלווה בתחושת אובדן, מלווה בטרגדיה. אנשים מתים ומוקפים בכאובים שבוכים וזועקים ומנסים לאחז בהם. וזה יכול להיות היום הכי גרוע של חיינו, יום המוות. אז זאת אפשרות אחת. איזה אדם שפוי רוצה לבחור באפשרות הזו? היא קורית לצערנו מסביבנו כל הזמן. אבל ישנה אפשרות, ברגע שאנחנו מודעים לנדירות החיים ולכך שהם עומדים להסתיים, ישנה אפשרות להקדיש את עצמנו לעשיית חסד, להקדיש את עצמנו למניעת פגיעה בזולת, להימנעות מכל מעשה של פגיעה, אלימות, תוקפנות, לחיות לאור האידיאלים של עזרה לזולת, של ניסיון להיטיב עם אחרים. השקפת עולם כזו שמובילה לחיים טובים, חיים רבי חסד. ורבים עשו זאת. לא רק במסורת הבודיסטית, אבל המסורת הבודיסטית מחנכת אותנו לשם. ואפשר לראות אנשים שמלווים, אנשים שנוטים למות. יש הרבה תצפיות שנעשו, שאנשים שחיים את החיים שלהם בצורה כזאת, שמקדישים את עצמם לעשיית הטוב, שמקדישים את עצמם לאי אלימות, לאי פגיעה ולהיטיב עם הזולת, חיים טובים, אנשים כאלה מתים ללא פחד. החיים שלהם היו טובים. המצפון שלהם נקי. והמוות בא בקלות ללא פחד. אם אנחנו גם מבינים מתוך הלימוד שהמודעות הזאת שלנו ממשיכה, זאת הגדולה שאיתנו עכשיו, היא לא פוסקת, היא לא תלויה בכלום. היא לא תלויה בלידה או מוות. לרוב אנחנו עוד לא יודעים להתחבר אליה, שזה חלק מהתרגול שלנו כאן. ללמוד להתחבר אליה. אבל כשאנחנו מבינים שהמודעות הזאת תמשיך, אנחנו מעצבים את החיים האלה שיש לנו כדי שהעתיד בגלגול הבא יהיה טוב. אז אנשים שחיים ככה עם הידיעה הזאת מקדישים את עצמם לעשיית הטוב, לעשיית חסד. כשהם מגיעים לרגע המוות, למעבר הגדול שבו הם עוזבים את החיים האלה, הם יודעים שהם חיו טוב. המצפון נקי, הם מוכנים. הם מוכנים למות ללא פחד. הם יודעים שהמציאות שלפניהם לא מפחידה. אז זאת רמה אחת, זאת אפשרות אחת שפתוחה בפני כל אחד מאיתנו. כי אתם פה, אתם בלימוד. אתם כבר מבינים את הדברים האלה. הרמה העמוקה יותר זה אנשים שמקדישים את עצמם בצורה עמוקה יותר לדרך. אנשים שמשקיעים בטיפוח התודעה שלהם, ביצירת תמורה בתודעה שלהם, באימון התודעה. או למשל בלוג'ונגים, אנשים שמתמסרים באופן חד נקודתי להשיג חופש, חופש מנגעים, חופש מהשליטה של קרמה, אנשים שמאמנים את עצמם במדיטציה לשחרר אחיזות, לשחרר את האחיזה באני ושלי. זו עבודה גדולה. לשחרר את ההזדהות הזאת הכל כך חזקה שבאופן רגיל יש לנו עם הגוף הזה ועם התודעה הזאת. אנשים שמקדישים את עצמם לדרך הזאת, שמתמסרים בצורה כזאת מעמיקה לדרך, כשמגיע רגע המוות שלהם, ואת זה צפו גם כן הרבה הרבה בין המתרגלים, בין דורות על גבי דורות של מתרגלים, אנשים כאלה כשמגיע רגע המוות הם מתים שקטים לגמרי, שלווים לחלוטין. לא רק שאין פחד, אלא שזה הכל קורה מתוך שלווה. שקט גמור. יש סיפור על נזיר זקן. שהוא מדבר עם חבר. מותו מתקרב, והוא אומר לחבר, שר המוות מחפש אותי, אבל הוא לא יכול למצוא אותי. והחבר הצעיר אומר, ידידי, אתה עומד למות, שר המוות ימצא אותך. כי הוא חושב שהזקן בהכחשה. אבל הזקן אומר בשקט ובשלווה גמורה, הוא מחפש אותי, אבל אותי הוא לא יכול למצוא. והוא עוזב את גופו בשקט ובשלווה, כי הוא לא מזוהה עם הדבר שמת, שזה הגוף שלו. אז זה רמה שלישית כבר אמרנו. יש עוד רמה של אנשים שנמצאים על דרך הבודיסטוות. וגם זה נצפה הרבה פעמים במסורת הבודיסטית. אלה שמקדישים את עצמם לאורח החיים של הבודיסטוות. אלה שמקדישים את עצמם להוקיר את הזולת יותר מאשר את עצמם. אלה שמתוך חמלה גדולה כלפי הזולת, מקדישים את עצמם להשיג הארה שלמה, כדי שיוכלו להביא את הברכה הגדולה ביותר לעולם. אורח חיים שהוא לגמרי אלטרואיסטי, שמטרתו אך ורק לשרת את העולם. אז כשאנשים כאלה מתקרבים למותם, כשהגוף כבר בלוי, זקן, או שפגוע בעקבות מחלה קשה או תאונה, והגוף כבר לא משרת אותם, וכבר אי אפשר לתקן אותו. שוב ושוב התצפיות הראו שאנשים כאלה, כשקרב הרגע מותם, הם מתים בשמחה. הם יודעים שהם חיו חיים טובים, שהם יכולים לחגוג את החיים האלה. הם לא מזוהים עם הגוף, הם לא מזוהים עם התודעה. הם מזהים שהגוף הזה שרת מטרה מסוימת, והם השתמשו בו טוב, ועכשיו הוא כבר משומש, והם שמחים לשחרר אותו. והם יודעים שמה שיבוא יהיה יותר טוב. מכוח התפילות שלהם, מכוח החסד שלהם, מכוח החמלה שלהם, מכוח האהבה שלהם, החוכמה שלהם, הם מבינים שהחיים האלה היו צעד אחד בדרך להערה. ואז יהיה עוד צעד שיקרב אותם עוד יותר. והם עוזבים את החיים האלה בשמחה, כי הם יודעים שהם הולכים לצעד הבא שמקרב אותם עוד יותר. הולכים מתוך שמחה ומתוך סקרנות למה שיבוא. אז אמרנו על אנשים שלא מתרגלים ולא מודעים וכך הלאה, אלה מתים הרבה פעמים מתוך פחד וכאב וטרגדיה. אחר כך עברנו לאנשים שנמצאים על הדרך, בשלבים שונים של הדרך. יש עוד שלב, האנשים שהשיגו שם אתה. אנשים שהשיגו שם אתה פגשו תודעת הבסיס, שהיא תאורה, שהיא לא נגועה. באמצעות השמתה, הם יכולים לשכון בצורה צלולה לתוך הרצף של תודעת הבסיס. אנשים כאלה, כשמותם קרב, הם שוהים שמה, בתודעת הבסיס הטהורה הזאת, והם יכולים לצפות מתוך צלילות בכל השלבים של מותם, בכל שלבי המעבר. הם יכולים לראות איך החושים שלהם הולכים ונסגרים, איך הגוף מפסיק לתפקד, איך החוויה של הגוף פוסקת, איך המיינד הרגיל הולך ונסגר ופוסק, והם עוברים למצב הטבעי, שוהים במצב הטבעי של תודעת הבסיס, והם עוברים בצורה מודעת וצלולה את כל תהליך המוות. וכש התנקו כבר, נסגרו כל החושים, כל המשגות, כל זה בתהליך המוות, נסגר. מה שנשאר זה צלול, מענג ושקט. בשבילם, המוות הוא חוויה מענגת. יש עוד רמה. אלה אנשים שחלפו דרך תודעת הבסיס. אנחנו קוראים לזה שראו ריקות ישירות. במסורות שונות קוראים לזה אחרת. אבל זה בעיקרו הדבר, שהם עוד בחיים האלה, אחרי שהשיגו שם אתה, עשו את הויפשיאנה, וחוו ישירות ריקות. בשבילם המוות הוא חגיגה גדולה. מגיע המוות, והאור הצלול של המוות מפקיע. זה האור הצלול של האם, אבל האם יש את החוויה של הילד, והילד סוף סוף מתאחד עם אמו. זוכל בשמחה לחק אמו. הם מזהים את האור הצלול, כי הם הכירו אותו ישירות כבר בחיים האלה. הולכים לאמא, ושוכנים בתוך המודעות התאורה. בשבילם, המוות זה היום הכי נפלא בחיים. יש לנו האופציה הזאת. הבחירה היא שלנו. זאת הייתה המדיטציה הראשונה על מוות והרעיות. אני רוצה ברשותכם לעבור למדיטציה השנייה, שהיא עכשיו תהיה על אחת מהמשאלות האינסופיות. הראשונה עשינו פעם שעברה, עשינו על החמלה, קרונה. היום נעשה מייטרי. מייטרי. אהבה. אז נעבור, ברשותכם, למדיטציה השנייה. אנחנו לא נעשה את השלבים המקדימים כי כבר עשינו אותם, כי אנחנו עושים ברצף. אבל אם אתם עושים את זה לבד, אז רק את המדיטציה הזאת, אז אתם מוזמנים לחזור על השלבים המוקדמים. אז אנחנו יודעים שכשאנחנו מדברים על ארבע משאלות לאין קץ, אז אנחנו מכוונים את האהבה שלנו לכל היצורים. היא לא אהבה שרוצה לקבל משהו בתמורה, היא רק אהבה שרוצה לתת. שהיצורים יהיו שמחים, מאושרים, שיהיה להם כל מה שהם צריכים. אהבה כזאת שרוצה לתת. ולא תמורה. ואם אתם זוכרים בעבר כשדיברנו על הסוג הזה של מייטרי, בתרגול של מייטרי, בדרך כלל מלמדים לעשות את זה בשלבים. להתחיל עם עצמנו, אחר כך אנשים קרובים, אחר כך אנשים פחות קרובים או ניטרלים, אחר כך אנשים שאנחנו לא כל כך אוהבים, בסוף אנשים שאפילו אנחנו שונאים, אוהבים. אז זה הדרך המסורתית לעשות את זה, שהיא נפלאה, נפלאה. לא נעשה את כל השלבים האלה היום. אני רוצה היום להתחיל דווקא עם השלב של אהבה לאנשים שאנחנו לא כל כך מכירים, או שאנחנו לא מכירים. כאלה שהם אולי לא חשובים לנו, הם לא חלק, הם לא בחיים שלנו. מישהו בסופרמרקט, או ככה, שאנחנו לא מכירים. וכמובן, כדי שהתרגול של מייטרי יהיה טוב, אנחנו צריכים לכלול את האנשים האלה בתרגול שלנו. והתרגול הזה של מייטרי, כשאנחנו עושים אותו, אנחנו מבינים שכל האנשים, בדיוק כמונו, הם רוצים אושר, הם רוצים ביטחון, הם רוצים הגנה, הם רוצים שחרור מסבל. בדרך כלל את עצמנו אנחנו מכירים, נגיד. את האנשים האהובים עלינו אנחנו מכירים, נגיד. את אלה שאנחנו שונאים אנחנו גם מכירים. אבל את אלה שאנחנו לא מכירים, אנחנו לא מכירים. שמה יש הזדמנות גדולה. כי כשאנחנו מתחברים לאלה, יש הזדמנות גדולה לשנות את הפרספקטיבה שלנו. אלה אנשים שלרוב אנחנו אדישים כלפיהם. הם לא מעניינים אותנו כל כך. אז הייתי רוצה בכמה דקות להקדיש להתבוננות קצת יותר עמוקה בתחום הזה שלנו, של חיינו. כי שמה, דווקא שמה, ההזדמנות גדולה. כי כשאנחנו אומרים, את האיש הזה אני בכלל לא מכירה, לא חלק מהחיים שלי, הסיבה שאני לא באמת מכירה אותו זה בגלל הבורות שלי. כי הבודה מכיר את כולם. אז פה יש לי הזדמנות גדולה לפתוח קצת את עיני החוכמה שלי ולפתוח את הלב שלי איפה שבדרך כלל. את רוב האנשים אני לא מכירה. אז פה יש לי הזדמנות גדולה לפתוח פתח גדול. אז אלה אנשים שאנחנו לא ממש מכירים, שאין לנו איתם מגעים, והם בדרך כלל מחוץ לסביבה שבה אנחנו מסתובבים. כמו למשל אדם שעובד בסופרמרקט. אבל אתם יכולים בקלות לדמיין מצב שאתם בסופרמרקט ובוחרים חסה, וזה רטוב שם או מלוכלך שם קצת, והידיים שלכם מתלכלכות. ופתאום מישהו שאתם בכלל לא מכירים חש לעזרתכם. ואולי מביא לכם מגבת נייר ונגב את הידיים. עושה איזשהו מעשה פעוט שאומר, ראיתי אותך, אני רוצה לעזור לך, אני רוצה לעזור לך. איזה מעשה של נתינה. מעשה טוב, לא צפוי. ופתאום אנחנו מתעוררים, הוא שמה כל הזמן ואני לא שמה לב אף פעם, אני תמיד עוברת במחלקה הזאת ולא מסתכלת עליו. אבל הוא כן רואה, הוא כן מגיש לי משהו, הוא כן עושה משהו, צעד קטן לעברי. אז יש הזדמנות גדולה לעצור, לא כל כך בריטריט, אבל מחוץ לריטריט, אלה שלא בריטריט כרגע, לעצור, ולראות מי זה האנשים האלה. יש קטגוריות שלמות של אנשים שהם אלומים, אלומי שם, לא ידועים, לא מוכרים, לא מעניינים, אפורים. מי זה האנשים האלה בחיים שלנו? בחיים שכל אחד מאיתנו, שאנחנו יכולים קצת לפתוח, וקצת לשים לב, וקצת לתת להם מקום, ולעשות אותם פחות אלומים. אולי איזה קפצן ברחוב, אולי הומלס. אנחנו פוגשים אותם כל הזמן. לא את כולם, אלה שבסין אנחנו לא פוגשים, אבל לא צריך לנסוע עד לסין. גם בחיים שלנו כאן יש כאלה, יש הרבה, לא, בריטריט לא כל כך, כולם מכירים את כולם. אבל ברגע שאתם יוצאים מפה זה מיד קורה. ויש לנו גם את ההטיות שלנו, כל אחד מאיתנו. אנשים מהמגדר הזה פחות מעניינים אותי, או אנשים מהאוריינטציה הזאת פחות מעניינים אותי, או מהלאום הזה פחות מעניינים אותי, או זקנים פחות מעניינים אותי, או אלה מהמפלגה השנייה פחות מעניינים אותי. כל אחד מאיתנו יש לו עטיות, והוא שם איזה מסך ומוחק מחלקות שלמות של אנשים, שהם כולם רוצים להיות מושרים בדיוק כמוני. אז כשזה קורה, אנחנו כאילו מוחקים את האנושיות שלהם. כי כל אחד מהם רוצה להיות מאושר בדיוק כמוני. וכל אחד מהם לא רוצה לסבול בדיוק כמוני. אז התרגול הזה של מייטרי, במיוחד עם המחלקה הזאת שהיא הכי גדולה, של האנשים הניטרליים, מזמן לנו הרבה הזדמנויות כאמור. לא רק אנשים אחרים לא מוכרים לנו. בתוכנו פנימה, כמו שאתם יודעים כבר בריטריט הזה, יש הרבה חלקים שאנחנו לא מכירים, שהם לא מוכרים לנו, שאנחנו מנוכרים כלפיהם, שאנחנו לא שמים אליהם לב, ושהם צמאים לתשומת הלב שלנו ולאהבה שלנו. הם לא רק בחוץ, הם גם בפנים. עבודה בריטריט, בריטריט עמוק, מזמנת לנו הזדמנות יוצאת דופן להכיר את החלקים האלה, שבדרך כלל הם לא צפים, אנחנו לא פוגשים אותם. הם שם, הם מנהלים אותנו, אבל אנחנו בדרך כלל לא פוגשים אותם ולא נותנים להם את תשומת הלב, את האהבה שאנחנו יכולים לתת להם, שהריטריט מאפשר לתת להם. אז יש הרבה חלקים מאיתנו, בתוכנו, שהם בלתי נראים עבורנו, בדיוק כמו שאנשים הניטרלים הרבה פעמים, הם לא רק ניטרלים, הם גם בלתי נראים. אז אותו דבר בפנים. וההזדמנות שלנו במיוחד בריטריט, היא להתחיל לראות מה זה בתוכנו שהוא בלתי נראה לנו, ושמחכה לאהבה שלנו. ובריטריט הדברים האלה יופיעו ויודיעו לנו, שימי לב אליי, נצטרך את תשומת הלב שלך, נצטרך את האהבה שלך. מצבים שונים שמופיעים בתור הניאמים השונים שאמרנו, ההתנסויות השונות שעולות במדיטציה עמוקה, דברים ששכנו בתת תודעה שלנו ושעכשיו מופיעים ונותנים לנו הזדמנות להגדיל את מעגל האהבה שלנו לדברים העלומים והבלתי נראים. נתת להם את המקום שלהם, את המרחב שלהם, את הקבלה שהם מבקשים, את האהבה שהם מבקשים. וכשזה קורה, כשאנחנו עושים את זה, ולפעמים זה תהליך, הם משתחררים. כבר אין צורך, הם כבר לא עלומים. הם סיימו את תפקידם. הם עוזבים אותנו ואנחנו נהיים קלים יותר, משוחררים יותר, יותר פנויים לשרת אחרים. אז התרגול הזה של אהבה לעצמנו וחמלה כלפי עצמנו מאפשרים לנו להעריך בצורה עמוקה יותר את הערך של האנושיות שלנו, של החיים האלה, של בני אדם שקיבלנו. אז יש הרבה הרבה רמות וצורות לתרגל מייטרי. עשינו כבר מדיטציה באחד המפגשים הקודמים על מייטרי. אז יש הרבה מאוד דרכים לתרגל מייטרי. עכשיו דיברנו על המייטרי מכוון לאנשים ניטרליים. והחיבור שעשינו מהאנשים הניטרליים, האנשים העלומים, הבלתי נראים, היה לחלקים שבתוכנו שהם עלומים ובלתי נראים, ושמבקשים את תשומת הלב שלנו ואת האהבה שלנו. אני רוצה להתעכב עוד קצת על מייטרי כלפי עצמנו. אז בתרגול הזה של מייטרי כלפי עצמנו, במדיטציה הזאת נתמקד בארבע שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו. הנה השאלה הראשונה. מהו החזון שלי היום? חזון עבור עצמי. מהו החזון? איך אני מדמיינת מצב שבו טוב לי? שבו אני מסופקת, שבו אני מרגישה שהקשמתי את חיי, שהקשמתי מטרות נשגבות ששמתי לעצמי. מה הדבר שיעשה אותי ממש מאושרת בצורה משמעותית ביותר? אז זאת השאלה הראשונה שאנחנו שואלים את עצמנו. ומשתמשים בדמיון. מה זה הדבר הזה שיביא לי הכי הרבה סיפוק? לתחושה של הגשמה ושל משמעות. הדבר הטוב ביותר שאני יכולה לראות עבור עצמי. אז קחו רגע, שאלו את עצמכם את השאלה הזאת ותראו מה בא לכם. זה החזון שלכם עבור עצמכם. ונסו כרגע להחזיק בו. בעיני רוחכם. וכעת, דיברנו קודם על המודעות הגדולה הזאת, הבראשיתית, התאורה, שהיא כל הזמן כאן. ושהיא המקור לכל הטוב בחיינו, ושהיא איתנו בכל רגע ורגע. אנחנו רק צריכים ללמוד לגעת בה. את המודעות הזאת כרגע נדמה בצורה סימבולית, כמעין מעיין שופע של כל מה שטוב, והמעיין הזה מופיע ככדור של אור זוהר בליבנו. ועם כל נשיפה, בכל פעם עכשיו שאנחנו נושפים אוויר החוצה, יחד עם הנשיפה אנחנו מגבירים ומעוררים את המשאלה של מייטרי כלפי עצמנו. הלוואי שאוכל למצוא את האושר הזה. הלוואי שאוכל למצוא את המצב המיטיב הזה, שהוא החזון שלי עבור עצמי. הלוואי שאוכל לטפח את הסיבות שיביאו להגשמת החזון הזה. ועם כל נשיפה אנחנו מגבירים את המשאלה הזאת של אהבה לעצמנו, ואנחנו כאילו נושפים חיים לתוך החזון שלנו. ובעודנו נושפים חיים לתוך החזון הזה שמיוצג עכשיו על ידי הכדור הזה, כדור האור בליבנו, אנחנו מדמיינים שיש קרני אור שזורמות משם לכל הכיוונים, וממלאות את כל ההוויה שלנו, ממלאות את כל גופנו, ממלאות את התודעה שלנו. כל ההוויה שלנו מלאה ברגש הזה של אהבה מיטיבה של מייטרי כלפי עצמנו. ועכשיו לכל אחד מאיתנו יש טבע בודה. וכולנו ראויים שנקשים את המשאלות הגבוהות האלה שלנו. ונשיג את האיכות הגבוהה הזאת של רווחה ושל טוב ושל עושר. אז בשאלה הראשונה אנחנו מדמיינים מה זה החזון הזה שיש לנו עבור עצמנו. אנחנו נושפים חיים לתוך החזון הזה. ואנחנו מדמיינים שהוא מתגשם. זאת הייתה השאלה הראשונה. אנחנו עוברים לשאלה השנייה. והשאלה השנייה, אנחנו שואלים, על מנת שנוכל כל אחד לממש את החזון שלנו עבור עצמנו, את החזון הגבוה הזה שיש לנו עבור עצמנו, של הטוב האולטימטיבי לעצמנו, מה אנחנו צריכים מהעולם שסביבנו? מה אנחנו צריכים לקבל כדי שזה יקרה? מאנשים קרובים, מאנשים רחוקים, בטווח הקצר, בטווח הארוך. מה הייתם רוצים לקבל מאחרים? כדי שכל הצרכים שלכם יתמלאו, ותוכלו לחוות את המצב הגבוה ביותר. של עושר ורווחה. מה אתם צריכים לקבל מבני אדם אחרים, מיצורים אחרים, ממורים, ממלאכים? וכשמופיע משהו, איזה חזון, איזה תשובה לשאלה הזו, אז אנחנו עכשיו מאירים את המשאלה הזאת האוהבת כלפי עצמנו. הלוואי שאוכל לקבל את כל מה שאני צריך או צריכה שיעזור לי בדרך הזאת. להשיג רווחה של ממש, עושר של ממש, ולהגשים את המשאלות הנשגבות ביותר שלי. גם כאן אנחנו עובדים עם הנשימה, ועם כל שאיפה אנחנו מדמים שהאהבה המיטיבה, העזרה, החמלה, זורמים אלינו מכל העברים. מהאנשים והיצורים שסביבנו, שמחפשים להיטיב איתנו. מהבודות, שבחמלתם מובילים אותנו. עם כל שאיפה, כשאנחנו לוקחים אוויר, אנחנו מדמיינים שהאור מתכנס אלינו מכל העברים. ואנחנו מאחלים לעצמנו, הלוואי שכך יקרה. הלוואי שאקבל את כל מה שאני צריכה מהעולם המקיף אותי. וכרגע אנחנו מדמיינים שזה כך. שכל רגע של המציאות בא כדי לתת לי את כל הדברים האלה. ולספק לי מה שאני צריכה מרגע לרגע כדי לקדם אותי בדרך אל הטוב האולטימטיבי. זאת הייתה שאלה שנייה. שאלה שלישית. שאנחנו שואלים את עצמנו. על מנת שאוכל לממש את האושר הזה שאני מחפשת, איך הייתי רוצה להשתנות? איך הייתי רוצה לגדול? להתפתח. ממה אני רוצה להשתחרר? דברים שמעכבים אותי, שמפריעים לי. איזה סגולות אני רוצה לפתח בי, שיקדמו אותי לשם. איזה מין אדם אני רוצה להיות, כדי ש... אוכל למצוא את האושר הזה שאני מחפשת. אנחנו שוב עובדים עם הנשימה, עכשיו עם הנשיפה. עם כל נשיפה, אנחנו מעניקים חיים לחזון הזה שלנו. אנחנו מדמים אור שקורן מתוך ליבנו, ממלא את כל הגוף ואת ההוויה שלנו, עם המשאלה, הלוואי שכך יקרה. שוב אנחנו משתמשים בכוח הדמיון שלנו, באור הצלול הזה, של המודעות שלנו, ואנחנו מדמיינים שממש עכשיו, כאן ועכשיו, אנחנו עוברים תמורה להיות האדם הזה שאני רוצה להיות. נשימה אחר נשימה, עם כל נשיפה. אדם קורן, אדם מלא בשמחה ובכל המעלות. שאלה רביעית ואחרונה. על מנת למלא את חיי ברמה הגבוהה ביותר של משמעות, של סיפוק, של הגשמה, ומתוך הבנה שאף אחד מאיתנו הוא לא על אי בודד וחי באופן בלתי תלוי בעולם שמקיף אותו, מתוך הבנה שהקיום שלנו הוא תלוי, אז עכשיו אנחנו נשאל את עצמנו, מה הייתי רוצה לתת לעולם שמקיף אותי? לאלה שקרובים ולאלה שרחוקים, בטווח הקצר, בטווח הארוך. לכל אחד מאיתנו יש את הרקע הייחודי שלו, את הכישרונות הייחודיים שלנו. את המיומנויות האישיות שלנו. מה הייתם רוצים כל אחד להציע לעולם כדי להקל על הסבל של אחרים ולהביא להם שמחה? מה הדבר הנפלא ביותר שאתם יכולים להציע? עם כל נשיפה אנחנו נושפים חיים בתוך החזון הזה אנחנו אומרים, הלוואי שזה יקרה. מי ייתן וייקח. ואנחנו מדמיינים מליבנו קרני אור שפורצות לכל הכיוונים, לכל העברים. ועל כל קרן אור כזאת רוכבת מתנה כזאת שאנחנו רוצים להציע לעולם, ליצורים בעולם, כדי להקל על סבלם. ועם כל נשיפה אנחנו אומרים, הלוואי שכך יקרה. ואנחנו מדמיינים שזה כבר כאן. ופה הזמנה היא להיות נועזים, לא להיות בישנים. לתוך המרחב הזה העצום של האפשרויות, אנחנו מדמיינים שזה אכן קורה, כאן ועכשיו. ושאחרים מקבלים מאיתנו ומתברכים במה שאנחנו מעניקים להם. עכשיו אנחנו נשחרר את כל ההדמיות, את כל המשאלות, את כל המחשבות שבהם מילאנו את המיינד שלנו, ולרגע נהיה פשוט בתוך השקט. ונאחל בליבנו שכל היצורים יהיו נראים, יהיו נשמעים, שאחרים ישמעו את משאלות ליבם, שכל היצורים יזכו לדאגה שמגיעה להם, לחמלה ולאהבה שמגיעה לכל אחד מהם. בואו נקדיש את התרגול הזה. בזכות עשייתי זו המוחה, שמימונה כל החי למריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובעים, ובכך לא יזכו בגופים נשגבים, אשר משני אלו הם נובעים. אז תודה רבה לכם שכאן, תודה רבה לכם ששם במרחב הזום האינסופי.
תודה, למה יקרה.
תודה רבה. תהיו טובים, ואנחנו ניפגש בפעם הבאה. אז לילה טוב. לילה טוב, תודה רבה.
לילה טוב.